שלום וברוכים המצטרפים לתותחה ניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו בפרק מספר 86, פרק במתכונת ט"ו בשבט. כן, השבוע מציינים בארץ את ט"ו בשבט, שמעבר לעניין הנטיות ואהבת הארץ, זה גם הזמן שבו מחלקים את גיליון ציוני החציון הראשון בבתי הספר, וכמיטב המסורת כאן אצלנו בפודקאסט, כמידי שנה בנקודת הזמן הזו, זו השנה הרביעית ברציפות שגם אנחנו, חברי פאנל תותחה ניישן, נחלק כאן את הציונים למנג'ר הקבוצה מיקל ארטטה על הישגיו במהלך המחצית הראשונה של עונת המשחקים הזו, וזו כמובן יהיה האייטם המרכזי שלנו בפרק, שהוא גם הפרק העשירי ברציפות שאנחנו מקליטים בצילה של מלחמת חרבות ברזל. ימים לא קלים, לא ימים לא קלים עוברים על כולנו, אבל אנחנו כאן מנסים ככה לעשות קצת אסקפיזם, אז בתור התחלה אציג את חברי הפאנל שלנו, עמיתי לסגל המורים, סנדר זוננברג ונועם סבן, אהלן חברים.
אהלן, מה העניינים יורי?
מה שלומכם?
בימים כאלה מוזר להגיד בסדר, נכון?
אפילו לא נעים.
כן, אפילו לא נעים. בעיקר ככה עם החדשות הבאמת נוראיות של היום, את הקלטת הפרק. אז באמת לא משהו, אבל אני חושב שזה חשוב ככה גם לנסות איכשהו לייצר שגרה וקצת גם לדבר על דברים שאנחנו אוהבים. ואתם יודעים, באמת השבוע גם חילקתי במקצועי האמיתי כמורה סוג של תעודות לתלמידים שלי, ככה שזה בהחלט קלוז'ר נחמד גם לנסות לחלק תעודה לארטטה.
לגמרי, לגמרי. וסנדר, גם אתה נכנס לאט לאט למסגרת החינוך, כן? ברכות לקראת מחר. הילד שלך הולך בעצם להיכנס בפעם הראשונה למסגרת חינוכית, אז גם הוא יתחיל לקבל לאט לאט ציונים.
כן, נכנס לגן, הגננת תקבל ציונים, יש גם מצלמות, אז ככה חושב שיש ור, זה אפשר ללכת לבר כל פעם שהיא עושה איזה טעות.
נשמע לא טוב.
כן. בסדר, אני יודע. אני רוצה שאנחנו נעשה למאזינים שלנו, בייחוד בימים האלה, קודם כל קצת איזשהו אסקפיזם, קצת איזושהי תחושה טובה. אני חושב שזה מגיע לכולנו.
כן, לגמרי. זה לפחות בפרק הזה אנחנו נוכל לסכם גם ניצחון, וגם זה דבר יחסית נדיר בתקופה האחרונה בגזרתה של ארסנל. אז אנחנו ננתח היום את הניצחון הביתי שהשיגה הקבוצה על קריסטל פאלאס בפרמייר ליג, ונתכונן לשני המשחקים החשובים שמצפים לה בשבוע הבא בליגה, זאת אומרת בחוץ נגד נוטינגהם פורסט ובבית נגד ליברפול. וכמובן לאחר מכן נחלק את ציוני החציון באייטם המרכזי של הפרק. אז בואו נצא לדרך עם הניצחון הראשון של ארסנל בכל המסגרות מזה חודש ימים. ניצחון שקטע שרשרת של שלושה הפסדים, ארבעה משחקים ללא ניצחון, עם תבוסה שהתותחנים מנחילים בביתה בדרבי הלונדוני לקריסטל פאלאס 5-0. ניצחון הדרבי הלונדוני הגבוה ביותר שהשיגה הקבוצה בליגה מאז שנת 1998, אם כי למרות התוצאה הגבוהה לא ראינו כאן איזו יכולת מדהימה מצד הקבוצה של מיקל ארטטה. ואחרי שבמשך שבוע במהלך פגרת החורף הקבוצה הייתה במחנה האימונים בדובאי, אני תוהה לעצמי לאור המשחק, נועם, אם חוץ מההתמקדות במצבים הנייחים, שזה כמובן מבורך לכשעצמו ותכף נדבר על זה, על איזה אספקטים נוספים עבד הצוות המקצועי עם השחקנים?
אז אני באמת לא יודע, אני מניח שיותר מהכל אולי על מנטליות, ככה זה נראה, כי באמת באספקטים מקצועיים, אנחנו ככה גם דיברנו על זה בקבוצה בינינו במחצית הראשונה, זה היה נראה די אותו שטנץ. זאת אומרת, המשחק היה נראה קצת כמו איך שאנחנו נראים כל העונה. והגולים הראשונים היו באמת, כמו שאתה אמרת, ממצבים נייחים, ותודה ללשת לנו את אר גבריאל לטובת העניין. ובאמת אני חושב שאם ננקה רגע גולים מקרנות העונה, אני לא יודע לאיזה מספר של כיבושים נגיע, אז לפחות יש לנו את זה. מה שכן אני חייב להגיד שהיה איזשהו שיפור במחצית השנייה, וסוף סוף גם ככה זכינו לחגוג גולים מככה התקפות מתפרצות וגולים שכיף לחגוג סוף סוף. אז כן היה שם איזשהו משהו טיפה יותר טוב ויותר זורם מבחינת המחצית השנייה, וסוף סוף גם אתם יודעים מרטינלי ככה הבקיע די אותו גול אחד אחרי השני בהפרשים מאוד מאוד קטנים מבחינת הדקות
כן,
בציור.
101 שניות בין שני הגולים, שוב עולה מהספסל ועושה אימפקט, מאוד מאוד דומה למשחק מול ליברפול אגב בגביע. אני תוהה נועם אם יכול להיות שמרטינלי הוא שחקן יעיל יותר לארסנל כשהוא עולה מהספסל ומנצל את המהירות שלו בשלבים המאוחרים של המשחק, כאשר שחקני היריבה כבר עייפים מאשר כאשר הוא משחק בתור שחקן הרכב פותח?
אז זהו, זה בדיוק, אתה מחבר אותי בדיוק להמשך שרציתי להגיד, שאני לא בטוח אם זה באמת הייעוד שלו כרגע, אני כן חושב שהרוטציה עשתה טוב גם לו וגם לטרוסארד, וממש ממש ראינו את זה במשחק הזה. יש פתאום איזושהי מלחמה שם על העמדה הזאת, ובסוף שני הנלחמים, נלחמים זה לא מילה טובה כל כך להיום, אבל בסדר.
מתעמתים.
שנייה למתעמתים, הבקיעו גם את השערים וככה העלו לעצמם את הסטטיסטיקה, ככה שזה, אני חושב שזה עימות חיובי לצורך העניין. וככה, ואולי צריך גם לחשוב על זה, אולי צריך באמת להלחיץ אותם. אני מרגיש שבאמת גם ארטטה אולי הרגיש את זה, שמרטינלי ככה חשב שהספוט שלו די קבוע שם בעמדה הזאת. ואולי ככה הזעזוע הזה יעזור בסוף לשניהם, בדרך כזו או אחרת, והוא עשה את זה יותר בתחילת העונה, ופתאום היה איזשהו שלב שטרוסארד ככה שוב נדחק לספסל ומרטינלי כל הזמן פתח, אבל היה מאוד מאוד לא משכנע. עכשיו גם צריך להגיד גם שהגולים של מרטינלי זה בדיוק הגולים שחיפשתי ממנו המון המון זמן כבר, סוף סוף גם השתמשו, זה לא רק הוא שהשם, אני חושב, במצב שלו, אבל סוף סוף ככה חיפשו אותו בכזה פס תכליתי ששולח אותו, זורק אותו מהר לעומק ומנצל את המהירות שלו. וזה קרה, וזה, ותודה לאל שזה קרה במשחק הזה.
כן, ובתחילת דבריך אתה הזכרת את עניין המצבים הנייחים, אז עם שני הכיבושים במשחק נגד פלאס, ארסנל חוזרת להוביל את הליגה בכיבושים ממצבים נייחים, עם 13 כיבושים כאלה העונה, וראו לציין את העובדה שטרוסארד, ז'זוס וסליבה עשו עבודה מצוינת בשער הראשון, שממש פינו את השטח עבור הווארץ וגבריאל באמצעות תנועה נכונה וחסימות של שחקני ההגנה של פלאס ושל השוער שלהם בדיוק באזור אליו כוון הכדור, והיה ברור שמדובר בתרגיל שעבדו עליו באימונים מראש. ומה שהיה קצת מפתיע, סנדר, זה לראות שחקן גבוה כמו דקלן רייס בתור זה שמגביה את כדורי הקרן מאגף שמאל בהיעדרו של מרטינלי, וכבר בהגבה הראשונה שלו הוא מסע את הראש של גבריאל.
נכון, אני זוכר שברמה הראשונה, אז אם אני זוכר נכון, דווקא זה היה טרוסר שבדיוק חילץ שם את הקרן בקרן הראשונה, ואמרתי, למה הוא עוזב את העמדה הזאת? כאילו, למה הוא משאיר את זה לרייס? רייס צריך להיות שם בפנים. ושני אחרי זה התבדיתי וזה הפך להיות שער. כן, הפתיע. אבל תשמע, אם זה עובד, אז מי אני שאני אגיד, אתה יודע, שלא ככה צריכים לעשות את הדברים. אבל אני רוצה רק להתייחס ברשותך לנקודה אחת קטנה שנועם אמר מקודם, לגבי מרטינלי וטרוסארד. אני חושב שאולי אני רואה את זה טיפה שונה, את העניין הזה. אני שם לב למשהו קצת מדאיג. כשטרוסארד עולה מהספסל, הוא מעולה. שמרטינלי עולה מהספסל הוא מעולה. כששניהם פותחים, משהו שם קצת תקוע, לא עובד לי. עכשיו נכון שטרוסארד אפילו שם שער, אבל עדיין משהו ביכולת, זה לא היה היכולת של טרוסארד שהוא נכנס דקה 60 והוא מנסה להוכיח את עצמו. ואותו דבר אצל מרטינלי, אנחנו רואים את זה מתחילת העונה, שמרטינלי לא פותח טוב את המשחקים ולא נותן לנו פשוט נותן שנה שעברה. ואני מתחיל לתהות לעצמי, האם הם שחקנים שבהמשך צריכים להישאר כשחקנים מובילים בקבוצה בעמדה הזאת, כי משהו שם נראה כאילו קצת תקוע.
שאלה טובה, אני מאוד מאוד מסכים, ואני חושב שגם בפרקים קודמים ציינתי את זה גם, שטרוסארד לפחות מרגיש הרבה פעמים, עד שהוא מקבל את המקום סוף סוף, אז הוא באמת לא מנצל אותו, ודווקא כשהוא עולה מהספסל הוא באמת טוב ומשפיע. אבל בכדורגל ככה אני רואה את זה, יש לכל שחקן עליות ומורדות. לפחות אני מדבר ככה על מרטינלי. אני חושב שמרטינלי, הייעוד שלו בארסנל, זה כן להיות שחקן פותח, ואני מקווה שהוא יתגבר על המשברון הזה בעונה הזאת, כי כל שחקן ככה חווה משבר מתישהו בקריירה.
כן, ואגב, המשברון הזה שאתה מדבר עליו, הוא לא רק פועל יוצא של מה שקורה עם מרטינלי עצמו, אני חושב שהוא מושפע הרבה מאוד ממה שקורה סביבו. תחשוב על זה שאחד השותפים הבכירים שלו להתקפה עזב, שזה ג'אקה. גבריאל ג'זוס פצוע ולא יציב ולא בסי כושרו, אז גם שמה אין לו תמיכה. גם אפילו מאחורה הפרטנר שלו, זינצ'נקו, פעם כן משחק, פעם לא משחק, פעם משחק אבל לא באמת מרגישים שהוא משחק. אז יש כאן הרבה מאוד פקטורים שמשפיעים עליו, ואני חושב שגם הוא נפגע כתוצאה, התפוקות שלו נפגעות כתוצאה מזה.
בדיוק, וגם כמה פעמים הוא, כמה הוא חיכה לכדורים כמו שנתנו לו בסוף לשני השערים במשחק מול פלס. הוא חיכה לכאלה כדורים המון זמן, זה הכוח שיש לו בעיקר, ואני לא חושב שניצלו אותו יותר מדי העונה, או לא נתנו לו ככה להראות את מה שיש לו. אבל שוב, אני לא אקח ממנו גם המון המון טעויות, או המון המון סוג של בינוניות שככה הוא נדבק בה, בלי קשר לאיך מחלקים לו כדורים. אבל אני חושב שבאמת הוא אמור להיות השחקן הפותח שלנו בשנים הקרובות, זה היה הייעוד שלו מההתחלה, וטרוסארד הגיע באמת בתור הגיבוי שלו, ונורא נורא שמחנו על זה. אז אני חושב שלשניהם כן יש מקום בארסנל, לפחות כמספר 1 ו-2, לא צריך להנחית להם על הראש מישהו לפניהם, אבל כמובן שנשמח באמת שהמלחמה, האימות ימשיך להיות חיובי.
כן, כי כן, כי אנחנו יודעים מה אנחנו יכולים להוציא מהם אם אנחנו משחקים נכון, ובאמת העניין הזה של התקפות מעבר, התקפות מתפרצות שאנחנו כל כך ממעטים לראות במשחקים שלנו, העונה, זה משהו שבאמת בלט במשחק הזה, כמה אנחנו טובים בזה, ואנחנו פשוט מאוד צריכים להביא את זה הרבה יותר לידי ביטוי. שימו לב שבגול השלישי לקח 10 שניות, כולה 10 שניות מהרגע שהכדור יצא מהיד של ראיה עד הרגע שהוא פגש את הרשת של פאלאס. צריך יותר מזה, באמת להגביר את הקצב במעברים מהגנה להתקפה. ראינו את רמסדל מנסה למצוא את נלסון במסירה ארוכה במשחק מול ליברפול, בהזדמנות שבוזבזה ובאמת הייתה צריכה להסתיים בשער. אנחנו פשוט צריכים יותר מזה, זה מה שאני אומר באמת בהקשר הזה. ובואו נדבר קצת על המספרים בסטטיסטיקה של המשחק הזה. אז מבחינת איומים, 21-12 לארסנל, אבל שוב, רק 6-5 במה שנקרא למסגרת, לא הבדל יותר מדי משמעותי, זה עדיין ממשיך את הבעיה שלנו בכל מה שקשור לשחקן החוד. מבחינת החזקה בכדור, 60% בערך לארסנל מול 39.5 ככה של פלאס. מסירות 496 ארסנל מול 284 לפלאס, וכמובן באקס-ג'י דומיננטיות מוחלטת, 3.84 לארסנל מול 0.35 של קריסטל פלאס. ונועם, הרבה מאוד מאותן הזדמנויות הגיעו מהאגף השמאלי של ארסנל, שככה התחלנו לדבר עליו, בניגוד למה שהורגלנו מאז תחילת העונה, שבאמת כובד המשקל הולך יותר ימינה. גם השערים הגיעו בהתקפות מתפרצות שהגיעו מהווינגרים השמאליים שלנו, ואני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך גרם לשינוי הזה במשחק?
אז אולי מה שגרם זה באמת העבודה שעשינו במחנה בדובאי.
זה עונה לשאלה הראשונה, מה שנקרא.
בדיוק, פתאום הערת אותי לזה. יכול להיות, כי באמת ככה אני מרגיש שלפחות כל הליגה לומדת לאט לאט את סאקה, ועד שהוא לא יוציא עוד איזה שפן חדש מהכובע, אז צריך לחשוב על פתרון יצירתי אחר. ואולי זאת הייתה באמת גם הדרישה. ואולי גם זה ישכיח רגע מכולם באמת, זאת אומרת משאר הקבוצות, את צאקה קצת, ואז פתאום הוא יוכל לחזור לבלוט באגף שלו. כן. זה גם הטקטיקה.
כן.
אבל אז אולי זה באמת, זאת באמת הסיבה, ככה אני פתאום חושב על זה ורואה.
כן. טוב חברים, בואו נדבר על מי שנבחר לשחקן המצטיין במשחק הזה, כמובן גבריאל מגלש. קצת מהמספרים שלו במשחק, 69 נגיעות בכדור, מבחינת רמת הדיוק שלו במסירות 88%, זה אומר 45 מסירות מוצלחות מתוך 51 ניסיונות. מבחינת דואלים אוויריים, הוא ניצח בחמישה מתוך שבעה, היו לו 5 הרחקות. כמובן שער וחצי כזה אפשר להגיד, אז באמת מספרים מאוד מרשימים. וסנדר, השאלה שעולה זה האם מבין כל ההחתמות שביצע מיקל ארטטה בארבע השנים שלו במועדון, איפה אתה ממקם את ההחתמה של גבריאל בטבלה הזאת?
אז תקשיב, זה ממש מטריק שאתה שואל את השאלה הזאת, כי לפני הפרק אמרתי, אני חייב לדבר על גבריאל. בכלל, על ההחתמה שלו, על ההגעה שלו ועל מישהו. ואני שואל את עצמי הרבה, כי אם אתם זוכרים את המשחק נגד סיטי, שצריכנו בו 1-0, וסליבה שמה ביטל את אלנד, כאילו אלנד זה לא שחקן אחד הטופ סקוררים בעולם, ופשוט עשה לו בית ספר. וסליבה בכלל, יש איזושהי נטייה כזאת כל הזמן כאילו לסגוד לסליבה, וגבריאל הוא פשוט איזשהו שחקן משלים שפשוט נורא משלים טוב את סליבה. ואני חושב שזה לא נכון, אני חושב שמדובר פה בשני שחקני הגנה, וכרגע אני מדבר על גבריאל, ברמה באמת מהגבוהות שיש באירופה, הם לא בעולם. כי אם הסתכלתם טוב ואם התרכזתם במשחק, מה שהוא עשה למטטה, החלוץ של קריסטל פלאס, לאורך כל המשחק, וזה חלוץ עם חתיכת גוף, הרבה יותר מסת שריר, הרבה יותר גדולה משל גבריאל, שיכול להעיף אותו בשנייה, פשוט גבריאל עשה לו שם בית ספר, פשוט שיתק אותו. ואני חושב שמעבר לשערים, גם אם הוא לא יקובש את השערים, הוא היה מבחינתי המצטיין של המשחק, כי פשוט הוא באמת, הוא נותן את כל כולו, והוא פשוט מהשחקנים השקטים האלה. שקטים, שקטים, אבל עושים את העבודה שלהם כמו רייס. כאילו, אתה לא מרגיש את הנוכחות שלו יותר מדי, אבל אתה יודע שהוא ייתן לך תמיד את כל מה שהוא יכול לתת.
וכשהוא לא במגרש, אז פתאום אתה כן מרגיש את זה, וזה בדיוק גם מה שקרה ככה בתחילת העונה, שפתאום הוא שרטטה ניסה לעשות שם את המשחקים האלה, וטיפה, אני לא יודע מה זה היה אפילו, סדרת חינוך, לא סדרת חינוך, אין לי מושג, אבל פתאום ממש ממש הרגשנו בחסרונו. וזה לגמרי הפלוס עליו, שככה סליבה אולי באמת, אני מסכים, קצת מעלים את רמת הגדולה של גבריאל בתור בלם, אבל הוא באמת בלם גדול מאוד, וככה הוא כוח משמעותי, ואנחנו קצת שוכחים שהוא גם הגיע לפני סליבה, וגם באמת קצת איזן אותנו בהגנה לפניו, וסליבה היה כזה הפינה החסרה לגבריאל.
בדיוק, אז כאילו, זה יורי על שאלתך, אז כן, אז אחת ההחתמות היותר גדולות של ארסנל לדעתי.
אוקיי. טוב, אז בואו נדלג לשבוע הקרוב אם ככה, ונדבר על מה שמצפה לארסנל, ואנחנו נתחיל עם משחק החוץ נגד נוטינגהם פורסט, משחק שיערך באצטדיון הסיטי גראונד ביום שלישי הקרוב, 30 בינואר, החל מהשעה 9:30 בערב שעון ישראל, והשאלה שמטרידה בימים אלה את אוהדי ארסנל לקראת המשחק הזה היא כשירותו של דקלן רייס, שנפצע במשחק נגד קריסטל פלאס, לפחות לפי הדיווחים בדיילי מייל, רייס אמור להחלים עד המשחק הזה, ומי שעוד עשוי להיחלל בסגל, לפחות לפי הדיווחים, הוא תומאס פרטי, שכבר חזר להתאמן באופן סדיר עם הקבוצה. אז נועם, עד כמה אתה מצפה לציוות בין פרטי לרייס במרכז השדה של ארסנל, וכמה ריאלי לדעתך שנראה אותו במשחק הקרוב?
אז אני חושב שככה, בתחילת העונה כל אוהדי ארסנל מאוד מאוד ציפו לשילוב הזה, והרטטה כל פעם כזה בייס קצת, כשעוד היה אפשר. וזה לא קרה יותר מדי, או לפחות כשזה קרה, אז פרטי היה כזה בעמדה בכלל אחרת לגמרי ממה שהוא אמור להיות בה. עד כמה זה ריאלי שזה יקרה, אני לא חושב שזה יקרה במשחק הקרוב, גם לא בטוח שזה יקרה בכללי במשחקים הקרובים, אני לא בטוח שארטטה חושב שאולי לפרטי יש במקום כרגע בארסנל, לפחות בגלל היסטוריית הפציעות שלו.
גם לא בתור שחקן מחליף, לא יודע מה, ל-20 הדקות האחרונות?
זה, אני אישית בטוח חושב שזה הגיוני שיש לשחקן כזה מקום אצלנו גם ליותר מ-20 דקות, וגם בעיקר אם אתה תרוץ איכשהו תישאר במאבק האליפות, זה בהחלט יכול להיות שחקן משמעותי שיעזור קצת להוריד את העומס מרייס, בעיקר כשאנחנו רואים נגיד שהוא עכשיו באמת לא בטוח קשיר במאת האחוזים. כן הייתי שמח לראות את הציוות הזה במשחקי חוץ נגיד, קצת ביחד ומנסים לפחות, בעיקר במשחקים גדולים ככה שצריך אולי לנסות את הציוות הזה. אני לא יודע אם במהלך כל המשחק, או רק פתאום אם אנחנו באיזשהו יתרון, אז זה ציוות שלגמרי יסגור לנו פינה מבחינת מרכז השדה כמו שצריך, אבל זה בהחלט שילוב שאם יש לך את האופציה לגביו, אז למה לא להשתמש בזה, כי זה כוח משמעותי שאין לה הרבה קבוצות בליגה, אבל גם אנחנו לא יודעים איך פרטי יחזור מבחינת הכושר שלו ואיך הוא באמת ייראה על הדשא. זה לוקח
כן,
זמן
כן.
לחזור לכזאת עצימות.
כן, על אחת כמה וכמה שבאמת הוא נהדר תקופה יחסית ממושכת. בכל אופן, בוא נדבר קצת על היריבה, נוטינגהאם פורסט, קבוצה שערב המחזור מדורגת במקום ה-16 בטבלה עם 20 נקודות במאזנה, מרחק 4 נקודות בלבד מלוטון טאון שנמצאת מתחת לקו האדום, כי דווקא בתקופת מחזורי חג המולד היא העירה על הפנים, פורסט גברה גם על ניוקאסל 3-1 וגם על מנצ'סטר יונייטד 2-1, ולאחר מכן היא גם גברה על בלקפול במשחק החוזר בסיבוב השלישי בגבי האנגלי, כך שבסך הכל הם מגיעים למשחק הזה נגד ארסנל בפורמה די טובה, ושימו לב לחלוץ הניו זילנדי שלהם, קריס ווד, שכבש 4 שערים בשלושת המשחקים הללו, מאז שהגיע אליה בקיץ מניוקאסל, יש לו כבר 9 שערים העונה בכל המסגרות, וזה שחקן שאנחנו צריכים מאוד להיזהר ממנו. חלוץ בודד במערך של 4-2-3-1, שנוטינגהאם פורסט משחקת במשחקים האחרונים שלה. סנדר, מפתחות נוספים מצדך לניצחון במשחק הקרוב?
אני חושב שבעיקר לסגור. תשמע, נוטינגהאם פורסט זה קבוצה מאוד לא צפויה. נכון, הם לא ממוקמים בחלק העליון, אלא יותר קרובים לירידה, אבל זו קבוצה שפשוט ארזה בתוכה בערך את כל פליטי הפרמר ליג שרק אפשר. כן, שמו שם את מט טרנר ואת אלנגה מיונייטד ודנילו, ששיחק בטוטנהאם אם אני זוכר נכון, וגיבס ווייט שהיה בכלל בוולפס, והם כאילו אספו את כולם, את כולם, את כולם, ושמו אותם בקבוצה אחת, ואדסון אודוי, יש להם עוד כמה שמות, ואורייר, לא משנה, אני אעצור כאן. ואני חושב שזו קבוצה פשוט בלתי צפויה, ואני חושב שארסנל צריכה פשוט לשחק הגנתית מאוד 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 חזק.
ואחראי גם, בניגוד נגיד למה שהיה בסוף העונה הקודמת, שהקבוצות נפגשו בסיטי גראונד, אם אתה זוכר.
נכון, נכון, בדיוק. אחראי, ואני חושב שגם, לא תגיד גם פורס, זו קבוצה שברגע שאתה משתלט על המשחק, ואתה נותן את השאר, אתה יכול מאוד מהר לשבור אותה מנטלית, אבל אם תיתן להם את הניסיון, זאת אומרת, לקיים את ההתקפות שלהם ולנסות להם על השאר, אתה יכול להיכנס לבלגן בדיוק כמו שהיה לנו. אז אני חושב שהמפתחות זה קודם כל להתחיל בהגנה חזקה, ושגם שחקני ההתקפה יבואו לעזור מאחורה, ומשם הנקודות מובטחות.
כן. טוב, זו קבוצה שפגשנו באמת העונה במחזור הפתיחה של הליגה, ב-12 באוגוסט באצטדיון אמירייטס, אז ארסנל ניצחה בתוצאה 2-1, אדי אנקטיה ובוקאיו סאקה כבשו לזכות ארסנל במחצית הראשונה של אותו משחק, ולפורסט יש לא פחות מ6 שחקנים שמייצגים אותה עכשיו באליפות אפריקה לאומות, שצפויים להיעדר מהמשחק נגד ארסנל, שזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, וגם נונו טוורש מיודענו, שמושאל מארסנל לנוטינגהאם פורסט, לא יוכל כמובן לשחק נגד התותחנים במשחק הקרוב. אגב, העונה הוא עם 6 הופעות בלבד במדי הפורסט, ומי שכן אמור לשחק הוא השוער האמריקאי, שאתה הזכרת אותו, סנדר, מט טרנר, שנרכש בקיץ מארסנל. אני מאמין שתהיה לו מוטיבציה מיוחדת מול קבוצתו לשעבר במשחק הקרוב. אז בואו נעבור להימורים, כמה לדעתכם הולך להסתיים המשחק. נועם, אנחנו נתחיל איתך.
וואו, אני לא יודע לאן זה ילך באמת, אני מקווה שנבקיע שער באמת מוקדם כמו שסנדר אמר, אני חושב שזה חשוב. יאללה, אני אלך על 2-0 לנו.
אוקיי, סנדר.
אני חושב שאנחנו נכנס לאיזשהו מומנטום חיובי אחרי המשחק האחרון, וגם במשחק הזה אנחנו נביס ויגבר 4-0 לארסנל.
אוקיי, ההימור שלי, שחזור התוצאה מהמחזור הראשון, 2-1 לארסנל. טוב, המשחק השני שמצפה לארסנל בשבוע הקרוב הוא כמובן משחק העונה השני והשלישי בכל המפעלים נגד ליברפול תוך חודש וחצי, וזה יקרה באצטדיון אמירייטס ביום ראשון, 4 בפברואר, החל מהשעה 6:30 בערב שעון ישראל. ולפני שנצלול לדבר על המשחק הזה, אני אספר לכל המאזינים שאנחנו מתכננים מפגש צפייה במשחק הזה, מפגש האוהדים השביעי שלנו לעונת 2023-24, מפגש שיערך במרכז הארץ, אז במהלך השבוע הקרוב אנחנו נעלה איבנט עם כל הפרטים על המפגש הזה לדף הפייסבוק של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, אז אנחנו כבר מזמינים אתכם לעקוב ולהגיע למפגש, וכמובן לא לשכוח לאשר מראש את ההגעה שלכם, פשוט להיכנס לאיבנט ולסמן שם משתתף או גוינג. אז נועם, עוד משחק נגד ליברפול האימתנית, אחרי שלא הצלחנו לנצח אותם בשני המפגשים הקודמים. האם אפשר לדעתך לומר שמבחינת המאבק על כתר האליפות, זה משחק ההזדמנות האחרונה של ארסנל?
אני אצא פוליטיקאי ואגיד שלא בטוח, גם אם זאת אומרת לא נביא שם תוצאה טובה, דברים יכולים לקרות בליגה הזאת, כמו ראינו את הדברים האלה שקורים ממש מהמשחק האחרון מולם באנפילד, שככה הגענו מאוד מאוד בטוחים בעצמנו במקום הראשון, ותראו איפה אנחנו עכשיו. אז דברים יכולים להתגלגל לכל קבוצה, לליברפול ככה עוד לא היה את המשבר האמיתי שלה, לפחות ככה אני מרגיש.
נו, מתי זה כבר יקרה? מתי זה יקרה?
בוא נקווה שזה יקרה כבר, שאנחנו נפתח אותו. שוב, עכשיו גם יש קצת עניינים עם סלאח, נכון? שהוא פצוע וכאלה בלי קשר.
נכון, הוא בעצם אמור להיעדר מהמשחק הזה נגד ארסנל.
כן, אז אפשר לקחת את זה לחיוב, למרות שככה אמרתי לעצמי, יופי, סלאח לא שם, והם עכשיו אולי יראו פחות טוב, ואז מול בורנמות הם בסוף נראו מצוין. ככה שאי אפשר לדעת, הם נראה לי כרגע הם באיזושהי התלהבות שאולי זה שלהם והכל הולך להם, ואנחנו זוכרים את ההתלהבות הזאת גם אצלנו בשנה שעברה בערך בשלב הזה של העונה, אבל גם אנחנו זוכרים איך זה נגמר אצלנו. וליברפול היא, אני חושב, בניגוד לסיטי היא קבוצה מצוינת, אבל היא לא מכונה. כי אם היא הייתה מכונה, אז במאזן האליפויות שלה היו קצת יותר אליפויות בשנים האחרונות ממה שבאמת יש לה בסוף, בפועל, ואפשר אולי גם לקחת את זה שבסוף גם להם יגיע המשבר, והשאלה אם אנחנו נרווח מזה, או כמו תמיד סיטי בסוף תצא עם כל הקופה, אבל יאללה, הגיע הזמן לנצח אותם, בעיקר אחרי, אני חושב שעצם זה שהפסדנו להם בגביע בבית, יכול לדרבן אותנו ואת השחקנים שלנו וככה, שהם יעלו, מה שנקרא, לשרוף את הדשא. ואני מקווה שנראה קצת מהמשחק שלנו, באמת, אתה אמרת, משחק מהיר יותר, אני חושב שאנחנו חייבים לשחק קצת יותר מהר מולם, ולהגיע באמת למצבים על סף הרחבה שלהם בצורה מהירה יותר, מבחינת השניות שאנחנו מגיעים לרחבה, ולא רק ככה טיקטוקים איטיים לשאר. ויש סיכוי, והכל פתוח, וזה אצלנו בבית. ובסוף גם אם ננצח את זה, אז נכון שהפסדנו להם בגביע, אבל כאילו בסך הנקודות בליגה אולי עוד אנחנו נצא בסדר בסוף.
כן. כן, נקווה בהחלט. וסנדר, אני רוצה להתחבר למה שנועם אמר בתחילת דברו לגבי הפציעה של חובב ציון מוחמד סלאח, שבעצם מצטרף גם לג'ואל מתי ולאנדי רוברטסון ולטרנט אלכסנדר ארנולד ולקונסטנטינוס צימיקס ובן דואק שפצועים בסגל של קלופ. אני רוצה לשאול עד כמה לדעתך ההיעדרות של השחקנים הללו ובפרט של סלאח משמעותית לקראת המשחק הזה.
כן, אז תקשיבו, אז אני חושב שלא תקחת את זה יותר מדי ברצינות, כי אם אתם זוכרים את הפרק שקלטנו לפני ליברפול בזמנו, לפני הטקו באנפילד, אז ג'וטה היה חסר, והיו עוד כמה שחקנים אצלם שהיו חסרים מהחלק הקדמי, לואיס דיאז, וגם מהחלק האחורי ומהקישור כמובן. ואתה יודע, גם עד אז, עד המשחק, יכולים להשתנות דברים, שחקנים שלנו יכולים להיפצע, שחקנים נוספים אצלהם יכולים להיפצע, אז אנחנו לא יכולים להסתמך על זה, והארסנל צריכה לעשות הכל כדי לקחת הנקודות, בלי קשר למי ישחק ומי לא ישחק.
כן, ואתה יודע, וצריך לזכור גם שליברפול הסתדרה מצוין במשחקים האחרונים, גם ללא כל הפצועים והנהדרים שלה, זאת אומרת, זה לא רק מול ארסנל. אחרי משחק הטקו מול ארסנל בבית, היא ניצחה בכל חמשת המשחקים שלה. היא הדיחה בדרך את ארסנל מהגביע האנגלי, ניצחה בבית את פולאם בחצי גמר גביע הליגה, הביסה בחוץ את בורנמות 4-0, מה שנועם הזכיר ככה במחזור הליגה האחרון. ונועם, כשחמש נקודות מפרידות נכון לעכשיו בין הקבוצות, זו נראית כמו מכונה באמת שכמעט בלתי אפשרי לעצור אותה, ובכל זאת, מה המפתחות שלך למשחק הקרוב בין הקבוצות?
אולי בלתי אפשרי לעצור אותה בגלל המומנטום, כמו שאמרתי, אבל לא, לא יותר מזה. אני חושב שאם אנחנו נצליח להביא תוצאה טובה, אז אולי המשבר באמת יגיע אצלם גם, אני מקווה. מפתחות אצלי, כמו שאמרתי, אני לא יודע, אני חושב שהמפתח העיקרי הוא באמת לשחק יותר מהר. הלוואי שנצליח לכבוש שער מאוד מאוד מהיר, כמו שעשינו מולם במשחק המשוגע ובאמרץ בשנה שעברה. כי אני חושב שזה יפתח ככה, יפתח את המשחק יחייב אותם לשנות אולי גם את התוכנית שלהם, כי מה שראינו נגיד במשחק גביע מולם זה שאנחנו ניסינו, היינו באמת לא רעים בכלל, עשינו מצבים יפים, אבל הכדור לא נכנס, ואיכשהו, לי לפחות היה ברור בסוף שאנחנו לא נעבור את זה, והם ככה הבקיעו את השער הזה שלהם, וזה בסוף קרה. ואני באמת מקווה שאנחנו נצליח לשחק דרך האגפים כמו שצריך, ולכבוש אולי איכשהו את השער הראשון, אולי לחפש את מרטינלי באמת עם הכדורים שהוא מאוד מאוד אוהב, וטיפה אולי גם לאפשר לסאקה, אבל מי שהיכולת של סאקה גם תהיה טובה יותר באגף השני. ואני חושב שזה המפתח העיקרי, לשחק פשוט מהר יותר ותכליתי יותר, ואגב, באנפילד ככה, הם מאוד מאוד מהר מתפוצצים על קבוצות ומשחקים מאוד מאוד מהר, ואולי הגיע הזמן שאנחנו ננסה את זה גם מולם.
כן, נקווה. ובתור מילה אחרונה לחלק הזה, צריך להגיד גם מילה טובה ליורגן קלופ, קשרו של סוון גורן אריקסן, מנג'ר העבר של נבחרת אנגליה, שהיום כבר בן 75, סיפר בשבוע שעבר שנותרה לו עוד כשנה אחת לחיות בגלל מחלה סופנית שהוא חולה בה, ויורגן קלופ הזמין אותו להגיע למתקן האימונים של הקבוצה, כדי לקבל את האפשרות לאמן בפעם האחרונה, ולמעשה לאמן את השחקנים של ליברפול, אז זו באמת מחווה מאוד אצילית מצידו של קלופ, ומגיע לו כל הכבוד על כך. אז נסיים את החלק הזה בהימורים על התוצאה. נועם, כמה הולך להסתיים?
יאללה, אני אופטימי. אני אומר שבסוף ייגמר 3-1 לנו.
אוקיי, סנדר, ההימור שלך?
0-0.
אוקיי, אני אשחזר את ההימור שלי מהמשחק הקודם, 2-1. לארסנל. טוב חברים, אז אנחנו הגענו לאייטם המרכזי של הפרק הזה עכשיו, וכמיטב המסורת בתקופה הזאת של העונה, ממש בפעתי חג הט"ו בשבט, זו השנה הרביעית ברציפות שבה אנחנו חברי פאנל תותחניישן מתחפשים למורים ומעניקים את גיליון הציונים החציוני למיקל ארטטה במגוון המקצועות, ושולחים לו את התעודה בדואר האלטילרי עם חותמת של בית ספר תותחניישן. אז מרבית המאזינים שלנו כבר זוכרים ומכירים את הנוהל, ולמי שפחות מכיר, מיד נסביר איך זה הולך לעבוד. אבל לפני הכל, נשים את הפתיח הלא אהוב של פעמון בית הספר. טוב, קבעתי בהול תור לרופא האוזניים הקרוב לביתי. אז בדיוק כמו שנהוג לעשות עם תעודות בית הספר, יש לנו רשימה של מקצועות, מתמטיקה, אנגלית, גיאוגרפיה, כימיה ומינהל עסקים למשל, ולכל אחד מהמקצועות שלנו, כל אחד מחברי סגל המורים, חברי פאנל תותחניישן, ייתן את הציון שלו בדירוג מ-1 עד 10, וכמובן ינמק אותו, יסביר אותו ויצדיק אותו, ובסיום התהליך אנחנו נדאג לשכלל את הציונים בכל המקצועות של כל המורים לציון ממוצע 1, שזה בעצם יהיה הציון שיוענק למיקל ארטטה על החציון הזה, וכמובן שיהיה מעניין מאוד להשוות את ציוני החציון הזה לציוני החציון הראשון בעונה הקודמת ובזו שלפניה, כי הכל כמובן מוקלט ומתועד כאן. אז אני מאוד מקווה שהבנתם את הפורמט, ואם לא, אז תוך כדי תנועה תבינו. אז בואו נצא לדרך עם המקצוע הראשון. המקצוע הראשון הוא מנהל עסקים, שזו בעצם מידת ההצלחה של מיקל ארטטה בפעילות שלו בחלון העברות של הקיץ, עד כמה העסקאות שבוצעו, מחירות ורכישות, הוכיחו את עצמן כמוצלחות. אז בואו נזכור בקצרה את העסקאות המרכזיות שבוצעו במהלכו. הגאות, אז כמובן דקלן רייס, 105 מיליון לירות סטרלינג, קאי הווארד, 65 מיליון לירות סטרלינג, יוריאן טימבר, 40 מיליון אירו, ודוד ראיה שהגיע בהשאלה. ומבחינת מחירות, אז גרנית ג'אקה לבייר לברקוזן ב-15 מיליון אירו, פולרין בלוגן, המחירה הגדולה ביותר, מונקו, 30 מיליון אירו, מאט טרנר שהזכרנו עבר לנוטינגן פורסט תמורת 8 מיליון לירות סטרלינג, אוסטין טרסטי לשפילד יונייטד, פאביו מרי למונזה, רוב הולדינג קריסטל פאלאס, ניקולס פפר לטרנסוורספור בחינם, אינסלי מנטלן ניינס לליון בחינם, והשאלות קירן טירני לסוסיידד, נונו טווארש לנוטינגן פורסט, סמבי לוקונגה ללוטון טאון, ומרקיניוס ללנאנט.
טוב, אני אתחיל בתור המורה האמיתי. אז באמת בתעודת הוראה שככה עשיתי, לימדו אותנו שהכי חשוב זה הנימוק, אז אני אשתדל שהנימוק שלי יהיה טוב. אז אני נתתי ככה למקצוע הספציפי הזה, למנהל עסקים, ציון 7. אני חייב להגיד שבהתחלה הייתי רגע על ידי השיקור קצת מדקלן רייס ומכל ההחתמות האלה, אבל אז רגע חשבתי בצורה מבוקרת יותר, והבנתי שבאמת לא מגיע ציון 10, כמו שרציתי אולי בהתחלה לתת, כי ככה אתם זוכרים, אפילו הקלטנו בקיץ כשדקלן רייס הגיע, היה פרק מאוד מאוד מרוגש ככה של העברה הזאת, והיינו מאוד 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 צמחנו עליה, וגם קצת אולי תהינו על הווארץ, אבל כן ככה השלמנו עם ההחתמה הזאת. אבל בסוף כשאני רגע מסתכל גם בדיעבד על כל מה שקרה שם, ואולי אפילו פתאום כשאני בוחן את השאלות, אולי אפילו השאלה של קירן טירני, כשאנחנו ככה בסיטואציה הנוכחית, אני טועה עם עצמי אם באמת זה היה נכון או לא נכון. ואני לא יודע אם באמת מגיע ציון 10 כמו שרציתי בהתחלה, לכן נתתי ציון 7, כי מבחינת הגאו דקלן רייס זה בהחלט החתמה מצוינת. אברץ זאת החתמה שהדעות אפילו פה בפורום הנוכחי חלוקות לגביו, הוא בהחלט לא כרגע מספק את הסחורה, כך שאנחנו לא יכולים כל כך לתת לפחות להחתמה הספציפית הזאת ציון 10. טימבר, החתמה מצוינת, אבל ככה נפצע לנו בתחילת העונה, אז אני אהיה סלחן לגביו, כי אני כן מבין מה ארסנל ניסתה לעשות, וזה היה באמת מאוד מאוד יפה, ולפעמים סלע ויזה החיים ואין מה לעשות. ומבחינת מחירות, אני חושב שבמחירות היינו סך הכל בסדר, לא ציפיתי ליותר מזה, אני מאוד מאוד שמח שככה על בלוגן הצלחנו להוציא סכום יחסית יפה. ג'קה הרגיש כבר בעצמו שכנראה זמנו תם בארסנל, ואני משלים עם זה. לי קצת באמת, כמו שאמרתי, קשה אולי עם עניין ההשאלה של טירני פתאום, אני חושב שאולי כן היינו צריכים אותו, בעיקר עם איך שהעונה שלנו מתפתחת, ולכן אני לא אתן ציון מושלם, אני אתן פה ציון 7.
טוב, אני אגיד שזה מאוד מאוד קרוב למה שאני נתתי. אני נותן פה 5. דקלן רייס, כמו שבאמת נועם אמר, זה החתמה שבא לך לתת מיד 10, אבל ואז אתה אומר אצלך רגע, אבל הגיע דוד ראיה, וכתוצאה מזה כנראה נפסיד גם את רמסדל בהמשך, וכמובן שאברץ זה גם כן, זה משהו שהוא רק מוריד, ואתה נזכר בזה שג'קה עזב, ואין באמת מישהו ש... מילא את החור הזה, ובטח שלא האברץ עושה את זה, ובלוגן נמכר, ופתאום יש לך בעיה עם חלוצים, אז 5, זה, אני חושב שזה בדיוק הציון שארטטה צריך לקבל פה.
אוקיי, אז הציון שלי הוא ממוצע של שני הציונים שלכם, אני נתתי 6, השנה נתתי ניקוד באמת נמוך יותר בקטגוריה הזאת מאשר בעונות הקודמות, והציון הנמוך הוא לא רק על השחקנים שנבחרו לחזק במרכאות כפולות אותנו, אלא בעיקר על עצם ההחלטה על העמדות שארטטה ועדו החליטו לחזק. כלומר, נותרתי בתחושה שהעמדות שחייבו חיזוק נשארו עדיין בוואקום, בסוג של ריק. אז מעבר לכך שקאי הוורץ הוא כישלון שלא שדרג אותנו, באמת שחקן שלא הצליח להשתלב בשטף המשחק של הקבוצה, ומעבר לחודש היחיד הזה שהיו לו כמה שערים או כמה הבלחות, הוא לא תרם הרבה, למרות הרבה הזדמנויות שקיבל מארטטה, ומעבר לכך שדוד ראיה שהזכרת סנדר לא שדרג אותנו בעמדת השוער, אני חושב שעצם ההחלטה לא לחזק אותנו בחלוץ מטרה, לא בחלון של הקיץ ולא בחלון של החורף, לפחות עד עכשיו, היא סיבה להוריד לפחות כמה נקודות מהציון. לחיוב ולזכות כמובן אציין את ההחלטה לרכוש את דקלן רייס, אחת הרכישות הטובות והמדויקות ביותר בעידן ארטטה, וכמובן גם את הרכש של יוריאן טימבר, שעל פניו הוא רכש נכון ומדויק, ואני מקווה מאוד שגם נדע לקטוף ממנו פירות בטווח הארוך, אבל כשאתה מביא רק שני שחקנים שמשדרגים אותך מתוך הארבעה, אז אתה לא יכול לקבל ציון גבוה בקטגוריה הזאת, ולכן הציון שלי השנה במנהל עסקים הוא 6.
סגור. אז אנחנו נעבור עכשיו לקטגוריה הבאה, גיאוגרפיה, שזה בעצם ההצלחות של ארסנל במסגרת הבינלאומית. במקרה שלנו זה שלב ליגת האלופות בבתים.
כן, אז תראו, אם לא היינו מובחים במשחק החוץ בצרפת נגד לנס, סביר להניח שהייתי נותן לארטטה ציון מושלם בקטגוריה הזו, כי בסך הכל המטרה הושגה בשלמותה, בעונת החזרה לליגת האלופות לסיים במקום הראשון בבית, זה בהחלט משהו שמצופה היה מארסנל לעשות, והיא עשתה זאת, אפילו בסטייל, עם כמה הופעות מרשימות, כבר אחרי 5 מחזורים הבטחנו את ההפלה, אז רק בגלל ההפסד ללנס, אני נותן לארטטה 9 בגיאוגרפיה.
אני נותן לו, אני סלחן לגבי ההפסד הזה, כי אני מסתכל על התוצאה הסופית, ואני נותן לו בקטגוריה הנוכחית, ואולי, אם תכף אני אסתכל, אני חושב שזה גם היחידה, אני נותן לו פה ציון 10 עגול מושלם, כי קודם כל גיאוגרפיה זאת המגמה הכי קלה בבית ספר, סתם לא, אני צוחק. אני חושב שהוא באמת היה קמפיין באמת מאוד מאוד חיובי, גם ראינו סוף סוף בקמפיין הזה מה שאנחנו רוצים מאוד לראות מארסנל גם בפריימר ליג, משחק שוטף, משחק מהיר, ככה הרבה גולים, והתוצאה הייתה מצוינת, חיכינו לקמפיין כזה בליגת אלופות הרבה זמן, אני סלחן עם ההפסד ללנסקי, גם הוא חיפה על זה בעוד המון המון מקומות אחרים, וגם בבית ככה נתן שואו טוב לקהל, והשתמש גם אם אני לא טועה ככה בפתע רוטציה יפה וככה שחקנים מהסגל, גם ג'יזוס פתאום בליגת אלופות נראה שחקן שונה לגמרי, יאללה, 10.
אז אני בדומה ליורי נותן 9, אני חושב שהמטרה הושגה, אבל בגלל ההפסד ובגלל הטקו שהוצאנו שם, אני חושב שזה יהיה פייר אם אני אוריד נקודה אחת.
אוקיי. אז אנחנו נעבור למקצוע השלישי, שזה בעצם אנגלית, שיעור ההצלחה של המנג'ר במפעלי הגביעים המקומיים, הגביע האנגלי וגביע הליגה, וכמובן בהתחשב בזהות היריבות.
אז אנגלית זה באמת מקצוע קשה, ופה לצערי ארטטה, למרות שיש לו מבטא טוב מאוד, נכשל טוטלי, אני נותן לו ציון אחת. גם בגביע הליגה פישלנו בצורה קשה, ככה עפנו מול וסטאם, והמשחק שם היה מאוד מאוד לא משכנע בלשון המעטה, ולצערי מול ליברפול קרה אותו הדבר, ואתה סיימת כבר את סאגת הגביעים שלך בשלב כזה של העונה, וחבל, כי ככה אנחנו יודעים שארסנל וגביע אנגלי זה חיבור טוב, ואגב זה תמיד מין חבל הצלה כזה להמון המון גם מאמנים וגם בזיכרון של אוהדים, אז הרבה עונות לא טובות שהיו לנו, פתאום הצלחנו איכשהו לרקח את זה בזכות זה שלקחנו גביע. והשנה זה כבר לא יקרה, אז ארטטה, בגלל שהוא ככה אף מאוד מאוד מוקדם, יהיה מחויב באמת מאוד להצליח לפחות בגיאוגרפיה גם בסוף השנה, וזה עליו, אז אני נותן ציון אחת.
טוב, אז זה נועם מאוד מפרגן, כמו שאתם שמים לב, ולכן אני נותן את הציון אפס. אני חושב ש... אני לא יודע, משהו בהופעות בגביעים היה קצת מרושל, אם זה הצבא של רמסדל ופשוט לתת לשוער, לגמור את הביטחון של השוער הזה ולשים אותו רק בגביעים, ובקושי להיים על השער בשני המשחקים האלה, בין אם זה היה בגביע הליגה נגד וסטאם ובין אם בגביע נגד ליברפול, כאילו הוא ויתר על זה והוא אמר אני בונה על הליגה ועל ליגת האלופות, קצת כואב לי, לכן קשה לתת לי יותר מזה.
כן, טוב, תראו, אתם הייתם ממש כסכנים הפעם, אני קצת ריחמתי, למרות שגם אני רואה כאן כישלון חרוץ, אולי ריחמתי בגלל זהות היריבה בגבי האנגלי, אני בדרך כלל באמת לא מרחם על ארטטה באמת בשנים האחרונות, בציונים, בגיליונות הציונים הקודמים, גם נתתי ציונים סך הכל נמוכים, וזה באמת הופך להיות סוג של מגמה שקצת מדאיגה ולא מספקת אותי. אנחנו עפים פעם אחר פעם בשלבים מוקדמים מהמפעלים הללו, והקמפיינים שלנו בגביעים מסתיימים כבר במחצית הראשונה של העונה. אני חושב שקבוצה כמו וסטאם אנחנו כן היינו צריכים לעבור בגביע הליגה, וגם מול ליברפול בבית הייתי מצפה שנראה קצת יותר חדות מול השאר, קצת יותר חדות בהתקפה, אז הציון שלי באנגלית הוא 4, ובעיקר עם הרבה ציפייה לשיפור בעונה הבאה.
עכשיו נעבור לציון, למקצוע שכל תלמיד מפחד ממנו, מתמטיקה. שיעור ההצלחה של המנג'ר במסגרת הפרמייר ליג, איפה שסוכמים נקודות, בדגש של יצירת מומנטום.
כן, אז קצת ריחמתי שוב על ארטטה בקטגוריה הזו, וזאת למרות שאנחנו עם 43 נקודות בלבד, וזמן שבנקודת הזמן הזו בדיוק, אחרי 21 מחזורים בעונה הקודמת, היינו כבר עם 50 נקודות. כי בכל זאת כשאנחנו מסתכלים על מרוץ מתמשווך לטווח הארוך, אנחנו לא נמצאים באיזושהי קטסטרופה. כלומר, נכון לעכשיו ארסנל נמצאת 5 נקודות מהקבוצה שבמקום הראשון, והיא לא נמצאת באיזושהי סכנה לא להשתתף בליגת האלופות בעונה הבאה, כשכזכור, ככל הנראה, 5 קבוצות מאנגליה יהיו חלק ממנה בעקבות ההרחבה הצפויה. וצריך לזכור שהליגה עוד ארוכה, וכבר היו דברים מעולם, ואם ניכנס באמת לאיזשהו מומנטום, אז יכול להיות שדברים ייראו קצת אחרת בעוד חודשיים, שלושה, ואני באמת מייחל את זה. ואני גם חושב שעניין הפציעות שיחק כאן תפקיד מרכזי בכל הנוגע להישגים שלנו. שני שחקנים שיועדו להרכב, טימבר ופרטי, נפצעו בפציעות קשות ומתמשכות, ותוסיפו לזה גם עוד כמה שחקני הרכב שנעדרו תקופות יחסית ממושכות, כמו ג'זוז וזינצ'נקו ואודגור ותומיאסו, ובן ווייט שסוחב פציעה עד עכשיו. יש לך השפעה על האיזון של הקבוצה, כי במעט מדי משחקים העונה אנחנו שיחקנו ברצף עם ההרכב הכי חזק שלנו, וזה משהו שהכרחי כדי להצליח בליגה, ואני חושב שעם קצת יותר מזל היינו יכולים להיות עם עוד כמה נקודות בקופה. אז הציון שלי בחשבון, במתמטיקה, הוא 8.
אוקיי, מפתיע אותי שאני פחות לארג'. אני נותן לו במתמטיקה, אני אתחיל קודם מהציון ואז בנימוק. די כמו שאני הייתי במתמטיקה מאוד בינוני, נותן ציון 6. עכשיו, אם הייתם שואלים אותי, הייתי צריך לתת ציון בתעודה הזאת לפני, נגיד, המשחק הקודם מול ליברפול בליגה, אני מניח שהציון היה שונה, אבל הקריסה הזאת קרתה לנו קצת אחרי, ואני נותן את הציון 6 בגלל שהקריסה הזאת קורית לארסנל באיזושהי קונסטלציה כזאת או אחרת, בכל עונה בשלב אחר. ושזה קורה, זה תמיד מדרון מאוד תלול למטה. וזה ככה מאוד מאוד חד ומאוד מאוד אכזרי. אז כרגע אני נותן לו 6 גם על זה, גם באמת כמו שאתה אמרת יורי, אספנו פחות נקודות ממה שציפיתי לפחות עם הרכב כזה העונה. ואגב, אני לא סלחן כל כך בקטע הזה בגלל תחילת העונה, כי בתחילת העונה, כמו שגם ציינתי בתחילת הפרק קצת שדיברנו על גבריאל, ארטטה ניסה לעשות כל מיני משחקים ככה בהרכב, בלי סיבה, זאת אומרת, הוא אף פעם לא פירט באמת את הסיבה של למה. גם פרטי שם כמגן, גם עשה סדרת חינוך לגבריאל. ואגב, איבדנו ככה נקודות, איבדנו נקודות יקרות מול פולם בבית, בתחילת העונה, בדיוק בגלל, אני חושב לפחות, בדיוק בגלל המקרה הזה, וזה עוד נקודות שבסוף, בטוטל הכללי, בדיוק עליהם אנחנו יכולים לבכות בסוף השנה. לכן לצערי כרגע ציון 6.
אני נותן את הציון 7. אני חושב שמצד אחד אנחנו בחלק העליון של הטבלה, לא רחוקים מהמובילה. מצד שני, עונה חלשה בהשוואה לקודמת, וארסנל מאבדת לא מעט נקודות. כבר איבדנו העונה רק 16 נקודות, מתוך 63 אפשריות. אז אני ככה קשה לתת יותר מזה.
אוקיי, אגב, אם אני מסתכל כרגע על הציונים שנתנו בקטגוריה הזאת, כל 4 תמורים, כולל דניאל, בשנת 2023, בינואר 23, אז כולם נתנו 10. אז איפה השנה שעברה ואיפה אנחנו היום? טוב, נעבור למקצוע 5, כלכלת בית, ניהול הסגל לרבות רוטציה פנימית, בחירת ההרכבים למשחקים, תגמול על הופעות טובות במפעלי המשנה, הוצאה מהרכב אחרי הופעות לא משכנעות, פיתוח וקידום של שחקני אקדמיה, והערכה ושדרוג של חוזים.
אני חושב שאני נתתי, אני אתחיל בציון שוב, במקצוע הזה נתתי עוד פעם לצערי 6, ואני באמת חושב שככה בכלכלת בית היו כמה אירועים שככה שאי אפשר, אי אפשר להבין למה הם קרו. אני מכניס לתוך הכלכלת בית גם את כל ככה סגת ראיה ורמסדל. לי עדיין אין תשובה באמת למה זה קרה, כל הדבר הזה. אני חושב שאיבדנו ככה יותר נקודות מאשר הרווחנו. יכול להיות שראיה הוא שוער מצוין, אבל אני לא חושב שגם אם הוא שוער באמת מצוין, והוא עוד לא הראה את היכולת שלו נגיד בארסנל, אני לא חושב שזה היה מהלך שהוא נחוץ לכלכלת הבית, ואגב, אחר כך גם זה מתחבר למקצוע הבא שלנו. אני חושב שנגיד יש שחקנים שיכלו לקבל קצת יותר דקות, כמו נלסון בסיטואציות מסוימות, כמו סמיטרו, שבהחלט אפשר להשתמש בו, בעיקר ככה שלפעמים אודוגרד בזמן האחרון הוא קצת פושר במשחקים מסוימים, ואפשר קצת יותר להעז, וארטטה יודע לעשות את זה, ובגלל זה זה קצת מבאס אותי, לכן הוא קיבל פה גם את הציון 6.
אז אני נתתי את הציון 5. אני חושב ש... כמו שבעצם נועם אמר, אם זה סמית רו, שמכניסים אותו דקה 70-80, כשהוא כבר לא יכול להשפיע על המשחק, ונלסון, ופתאום משחק אחרי זה, אברץ בכלל פותח כחלוץ, ושחקני אקדמיה, אני לא זוכר מתי שותף שחקן אקדמיה, אולי באיזשהו משחק של ליגת האלופות, המשחק השישי שכבר הבטחנו את ההפלה, באיזשהו שלב, אני באמת לא זוכר מתי שחק כזה של שחקן אקדמיה, לכן קשה לי עם כל הרוטציות גם שארטטה עשה לאורך העונה, נכון, היו לו הרבה פציעות, אבל יש הרבה דברים מוזרים שקרו, הפתיחה למשל של העונה כמובן בלי גבריאל, אז יותר מחמש הוא לא יקבל.
כן, ואני פחות או יותר באזור הציונים שלכם, גם כן, ציון 6, באמת בקטגוריה הזאת אני הרגשתי שמיקל ארטטה הלך העונה כמה צעדים אחורה, מה שאני פחות אהבתי זה בעיקר את הניסיונות שלו להתחכם יותר מדי בכל מה שנוגע לבניית ההרכיבים שלו למשחקים. אתם הזכרתם את העניין הזה של ההחלטה הלא ברורה להוריד את גבריאל מגלש לספסל בתחילת העונה ולשחק עם פארטי בתור מגן ימני, אלא אומרת שברור היה שזה לא עובד, וזה המשיך עם ההחלטה לתת את עפודת השוער הראשון לדוד ראיה שהזכרת נועם על חשבונו של רמסדל, וזה באמת לא ברור מאיזו סיבה. וכמובן ההתעקשות על קאי הוורץ, שנראתה לא פעם בתור ניסיון להצדיק בכוח את עצם הרכישה שלו, כולל גם כמה ניסיונות להציב אותו בעמדות פחות יעילות עבורו, כמו עמדת החלוץ. אני חושב שהיינו צריכים להשתמש יותר בשחקן כמו טרוסארד, ואני גם חושב שלא זכינו לראות מספיק שחקני משנה, כמו אמיל סמית'רו וריס נלסון, שאתה הזכרת, סנדר, הם היו צריכים לקבל הזדמנויות על חשבון הקאי הוורץ למשל, וכמובן גם צעירי אקדמיה, כמו שאמרת, בכלל אין מה לדבר, כי אף אחד מהם לא בדיוק קודם בחציון הזה, ככה שבשורה התחתונה, הציון שלי בכלכלת בית הוא 6.
וואי וואי, אנחנו כסכנים היום. טוב, נושא הבא, כימיה. היכולת של המנג'ר לייצר כימיה בין השחקנים בסינרגיה על פי נוסחה מנצחת, שמניבה תוצאות והנועזות לעשות ניסויים.
כן, אז אני חושב שהציון שלי בכימיה הוא נגזרת של הציון בכלכלת בית, וגם בו יש כותביות מסוימת, כי מצד אחד, התלכיד ההגנתי שלנו השתפר העונה, ואני לא חושב שמישהו יכול לערער על זה. אני חושב שברוב המשחקים אנחנו מפגינים יכולת הגנתית טובה יותר מאשר בעונה הקודמת, אנחנו מתואמים יותר, אנחנו קשוחים יותר, ואנחנו יעילים יותר. אני חושב שהמרכיב ששיפר את הנוסחה המנצחת שלנו, הנוסחה הכימית, הוא דקלן רייס, שיודע לחפות בדיוק על אותם חורים שבין הבלם למגן, ולפעמים אפילו לשמש בתור בלם שלישי אם צריך. הבעיה היא ביכולת ההתקפית, שם הכימיה לא עובדת. היא לא עובדת בשני מישורים. קודם כל, אנחנו לא מצליחים להעביר באופן יעיל את הכדורים מהחמישייה האחורית לחמישייה הקדמית. משהו שבעונה הקודמת היינו עושים הרבה יותר טוב. זה תוקע את המשחק שלנו, זה תוקע את המעברים שלנו. אנחנו איטיים יותר, ובזירה המקומית כמעט ולא כובשים שערים בהתקפות מעבר, בהתקפות מתפרצות, למעט באמת ההבלחה הזאת שהייתה לנו במחזור הקודם נגד קריסטל פלאס. העניין השני הוא כמובן הסיומת שלנו, שאנחנו מאוד לוקים בה, שחלק מזה נובע מכך שכל אותם צירופי מסירות ושינויי מיקומים שראינו בעונה הקודמת, אם זה בין מרטינלי לז'זוס וזינצ'נקו שיותר עולה למעלה, וג'אקה באגף השמאלי, או אם זה באגף הימני עם ווייט, סאקה ואודוגור, את כל אלה אנחנו כמעט ולא רואים העונה. כל תהליך בניית ההתקפות שלנו איטי, מסורבל ושבלוני, וכמעט כל ניסוי כימי שארטטה ניסה בקטגוריה הזאת נכשל לו, ולכן הציון שלי הוא בקושי 7.
וואו, טוב, אני אתחיל שוב גם בציון, סורי על חוסר המקוריות ברוב הציונים שלי בתעודה הזאת, אז גם פה אני נותן לצערי את הציון 6. כי אני באמת מסכים עם כל מה שאתה אמרת, יורי, ואני חושב שככה, נכון שמבחינת הכימיה, אז פתאום הבאנו איזשהו אס בדמות דקלן רייס, אבל איבדנו קצת את הכימיה בחלק הקדמי באמת, ודברים שעבדו בעונה הקודמת לא עובדים עכשיו, כי גם קבוצות אולי קצת למדו אותנו, אבל אנחנו לא מוצאים את הפתרונות ולא עושים ניסויים אחרים כדי שהשחקנים שהצליחו מאוד בעונה הקודמת יצליחו גם עכשיו. ולכן פתאום רואים את מרטינלי וסאקה כל כך עם סטטיסטיקה פחות טובה מבחינת המספרים שלהם. וזה משהו שמבחינת הניסוי ומבחינת הכימיה הייתי מצפה שככה נמצא להם את הפתרון בצורה כזו או אחרת, ולא מצאנו עדיין. אני ממש ממש מקווה שבחצי השני של העונה יהיה פה קפיצת מדרגה והתלמיד יבין את הפוטנציאל שלו.
כן, אני נותן את הציון 6. אני חושב שזה גם השבלונות של ההתקפות שחוזרות על עצמם מדי כל משחק. כל פעם האגפים משחק דרך סאקה ודרך מרטינלי, ואין שום דבר שאנחנו מחדשים בו. וגם בחלק האחורי, אם אני מסתכל נגיד על העונה הקודמת שעלינו את רמסדל, ובכל עדיפה שלו ובכל יציאה להתקפה, הרגשתם איכשהו אותה ביחד, שכאילו כולם שם, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד, וכאילו משהו פה עם ראיה, אני לא יודע, גם אם הוא עוצר כדורים וגם אם לא, אתה לא מרגיש שיש איזשהו חיבור בינו לבין ההגנה, כמו שהיה בין רמזה להגנה. לכן קשה לי לתת פה יותר משש.
אוקיי, אז נעבור למקצוע השביעי בתעודה, המקצוע התקשורת. והיחס של המנג'ר לכלי המדיה המשודרת, הדיגיטלית, הכתובה, ההתנהלות שלו במסיבות העיתונאים לפני ואחרי משחקים, התחכמויות משאלות, התחמקויות משאלות, כן? אחרי הפסדים, וכמובן יחס לכתבים.
טוב, אז זה בסוג של המקצוע המקורי שלי, כמורה באמת. ולכן אני לצערי לא יכול להיות בו סלחן למרות שאני רוצה. אז גם פה נתתי לארטטה כרגע 6, ואני לא זוכר את הציון שנתתי לו בתעודה הקודמת, אבל הוא 10. היה הרבה הרבה יותר גבוה, בדיוק, 10. התלבדתי בין 9 ל-10. אז פה אני נותן את הציון הזה בגלל שככה, אני חושב שגם התקשורת למדה את ארטטה, והוא לא כל כך השתנה בהתאם לתקשורת, ויש המון המון רגעים שאתה יודע בדיוק מה יקרה אחרי רעיון שלו, אולי זה מה שהוא מנסה לעשות. סתם לצורך העניין עולה לי מקרה ככה עם רמסדל, שככה היה לו משחק טוב, אני לא זוכר מי זה היה, וישר ניסו ככה להתקיל אותו בשאלה הזאת, ובמקום לענות עליה הוא פשוט אמר I'm so happy, כאילו על הניצחון עצמו, וישר הבנת שרמסדל במשחק הבא לא יפתח מהתשובה הזאת, לפחות ככה אני הבנתי, ובאמת זה מה שקרה במשחק אחר כך. יש איזושהי התחמקות כזאת, הוא כאילו מודע לזה שהוא יודע לדבר, ובאמת ארטטה יודע לדבר, והוא מודע לזה שיש לו קריזמה, ויש לו קריזמה, והוא ניצל את זה. אז ככה ירח הדבש מבחינתי לפחות, הוא צריך רגע לקפוץ הלאה מבחינת התקשורת ולחשוב על איזשהו משהו חדש, כי כרגע אני לא חושב שההתנהלות שלו הייתה מצוינת, ולכן הוא קיבל את הציון שלי.
טוב, אני דווקא אפתיע ואני נותן את הציון 9. אני חושב שבהמשך למה שנועם אמר, ארסנל לא נמצאת במקום שהיא הייתה בו בעונה הקודמת, ולכן ארטטה לא יכול להתנהל באותה דרך שהוא התנהל בעונה הקודמת מול התקשורת. אז ברור שמתקילים אותו יותר, וברור שהוא מנסה להיות יותר פוליטיקלי קורקט, ויותר דומה לפאפ בקטע הזה, ולהתחבק משאלות. אז אני חושב שלאור העובדות, 9, זאת אומרת, וההתנהגות שלו, אז 9 זה ציון ראוי.
תראו, כשכמעט בכל הקטגוריות אתה הולך העונה אחורה, אז זה לא פלא שמתחילה הביקורת מצד כלי התקשורת כלפי המנג'ר, וכמו שאתה אמרת, נראה שלארטטה אין ממש סבלנות לזה, הוא לא ממש רוצה להתחבב על התקשורת כדי שזאת תחבב אותו ותלטף אותו, ולכן הוא מאוד קצר רוח ברעיונות איתו, בעיקר אחרי הפסדים או תוצאות טקו, מעט מאוד כנות והרבה מאוד תשובות של למה ככה, או למה כובע אף לגובה, כלומר לא באמת משהו שבתור צופה נעים לך לשמוע, סוג של כפיות טובה מצידו בחלק מהרעיונות, ולכן הציון שלי בקטגוריה הזאת זה 7.
אוקיי, אז נעבור נושא האחרון, נכון. התנהגות. הקניית המשמעת לשחקנים בסגל, על המגרש ומחוצה לו, והטיפול של המנג'ר בסוגיית המשמעת וכמותן הכוללת, כולל ענייני המשמעת שלו עצמו.
כן, אז סך הכל אני חושב שהמשמעת של השחקנים מתחילת העונה הייתה בסדר גמור. לא היה איזשהו מקרה חריג שזכור לי, לא על המגרש ולא מחוץ למגרש. אולי חוץ מהכרטיס האדום ההוא של פאביו ויירה, שלא היה קשור לכלום, דווקא בתקופה שאודגור היה פצוע וזה קצת דפק את הקבוצה, והכרטיס הצהוב החמישי של קאי הווארץ, שזה יותר מדי לשחקן בתפקידו בחצי עונה, אבל סך הכל מרבית השחקנים הם ילדים טובים מירושלים, אז גם סוגיות המשמעת לא עולות. הסוגיה היחידה שהיא דווקא, אולי באוכרנו, דווקא הסוגיה המשמעתית של המנג'ר עצמו, שהיו איתו העונה שני מקרים קצת מעוררי מחלוקת. אם אתם זוכרים, ארטטה יצא ברעיון בסיום המשחק נגד ניוקאסל בביקורת על החלטות השופטים, והדברים שלו עלו לדיון בוועדת המשמעת של הפרמייר ליג עם הפרת סעיף E3.1 הזכור, כשבנס הוא ניצל מהשעיה. ומקרה נוסף שכן נגמר בהשעיה היה בחגיגה המופרזת שלו בסיום משחק הניצחון נגד לוטון טאון 4-3 בחוץ, עם הפריצה שלו למגרש, מה שגרם לו להיות מושעה מהמשחק מול אסטון וילה, משחק חשוב לכל הדעות. אז במצטבר אני מוריד לו שתי נקודות על כך, והציון שלי לארטטה בהתנהגות הוא 8.
טוב, אז אני פה הייתי חייב ככה להיות אנטי ממסדי, וגם ככה אני חושב שהסתמן שהייתי מאוד מאוד ביקורתי כלפי ארטטה בחציון הזה, ואני מאוד מאוד אוהב את ארטטה, שלא תחשבו אחרת. לכן כדי להעלות קצת את הממוצע אז פה יצאתי שוב פוליטיקאי ופרגנתי, וגם התנהגות זה תמיד הכי הכי חשוב בסוף לתלמידים. אז אני נותן לו פה את הציון 9. למה אני נותן 9? קודם כל אני חושב שבדיוק העניינים שאתה הזכרת מול ניוקאסל ולוטון, מאוד מאוד אהבתי, ואגב אולי זה קצת מתחבר לתקשורת, מאוד מאוד אהבתי שהוא היה חד וחלק עם הדעות שלו במקרים המסוימים האלה, אמר את מה שהוא חושב על, על השיפוט מול ניוקאסל, חגג כמו שאמורים לחגוג בכדורגל כשהקבוצה שלך מבקיעה ב-20 שניות האחרונות מול לוטון, ולא התנצל על זה, והפרמייר ליג צריכה רגע לעשות אולי בדק בית עם עצמה, כשהיא ככה מרחיקה אותו ממשחק הזה אחרי חגיגה כזאת. אני חושב שמבחינת משמעת לשחקנים אנחנו קצת בסיטואציה אחרת, הוא סוף סוף גיבש את הסגל שהוא רוצה, אין לנו כבר סאגות אובמיאנג או זיד סלש סלש סלש, זאת אומרת זה סגל בצלמור בדמותו של ארטטה, וכולם ככה, גם מי שלא מקבל את המקום בהרכב ומנסים להתקיל אותו, אז הוא מבין שכולם פה באמת בשביל אחד, ויש פה איזשהו תלכיד שצריך לפעול לגביו, וזאת הקבוצה של ארטטה וזה מה שיהיה. ולכן אני חושב שככה את החלק הזה גם של התנהגות פתרנו כבר בארסנל בשנים האחרונות, ושוב אני אגיד שאני מת על ארטטה והוא מקבל פה ציון 9.
אז תראו, אתם אמרתם בערך הכל, אז אין לי כל כך מה להוסיף, אז אני פשוט אגיד את הציון, הציון שלי הוא 9 בדומה לנועה.
אוקיי. אז יש פה כמעט, באמת כמעט אחדות דעים בכל מה שקשור לציון במקצוע הזה. בכל אופן, הממוצע של הציונים של כלל חברי סגל המורים של תותחניישן למיקל ארטטה יוצא 6.5, 6.5, וזאת לעומת 9, ציון של 9.06 בנקודת הזמן הזאת בעונה הקודמת, ובעונה שלפני כן ארטטה קיבל מאיתנו 7.71, ועונה לפני כן 5.9, אז אנחנו היינו עדים כאן לאיזושהי מגמה מסוימת, שלא רק שהיא נבלמה, אלא יש תחושה של איזושהי רגרסיה בהקשר הזה. בכל אופן, אני מאמין שיהיו אוהדים שיחלקו על הדירוגים שלנו, איתנו שאולי הקלנו מדי איתו, או אולי החמרנו יותר מדי עם ארטטה, אז אנחנו כמובן נשמח לקרוא את הדעות שלכם. אנחנו מזמינים את המאזינים שלנו להגיב לנו בפוסט של הפרק בדף הפייסבוק של מועדון האוהדים, ישראלי גונרס, או ביוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שאתם מאזינים בה. אנחנו כמובן נשמח גם לקרוא את הנימוקים שלכם, ואולי גם אם אתם רוצים להכין איזשהו גיליון ציוני משלכם, אתם כמובן יותר ממוזמנים. טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיומו של הפרק הזה. זמן לתזכורות.
נכון, אז אתם בהחלט יכולים להיחשף ולשמוע את התכנים שלנו בכל דרך אפשרית שאתם רק יכולים לדמיין. הפודקאסט התכניישן של מועדון אוהדים של ארסנל בישראל, ישראלי גונרס, זמינים לכם באינסטגרם, פייסבוק, ספוטיפיי, כל אופציה שאתם רק חולמים עליה ומדמיינים, אנחנו שם, נחצו עוקב וכך תוכלו בעצם להיחשף לכל התכנים שלנו, חשוב מאוד באמת שככה תגיבו, נשמח לשמוע את התגובות שלכם לגבי הציונים, וזהו, ותפיצו ככה את הפרק, איפה שאתם רק רוצים.
בהחלט, ואני גם אזכיר את מפגש האוהדים השביעי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל לעונה הזאת, המפגש במסגרת המשחק נגד ליברפול, ברביעי בפברואר, פרטים על המפגש הזה יופיעו באיבנט בדף הפייסבוק שלנו, ישראלי גונרס, אז תעקבו וכמובן תיכנסו ותאשרו הגעה, אנחנו נשמח לראות את כולכם. זהו, זמן להודות לסגל המורים שלנו, לחברי פאנל תותחניישן, אז אני אומר תודה רבה לך סנדר.
תודה רבה חברים, היה תענוג.
ונועם, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, מוריי היקרים.
תודה, תודה, ותודה כמובן למאזינים שלנו, זמן להיפרד, אנחנו נאחל כמובן לימים טובים ושמחים יותר לכולנו, והלוואי והמחצית השנייה של העונה תהיה מוצלחת יותר לקבוצה שלנו מאשר הראשונה. אנחנו נשתמע...
רגע, 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 וגם לדקלה, לדניאל.
כמובן, כמובן, לידה קלה לדניאל, זה נכון, אני בהחלט מצטרף לברכה הזאת, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של תותחניישן, עד אז תשמרו על עצמכם, ויאללה ביי.